מה שלא סיפרה לי הגננת, על אישים ופינות בתנך, עם נתן אהרונס ועקיבא ויטקין.
ברוכים הבאים למה שלא סיפרה לי הגננת, הסקט על הסיפורים שמאחורי הפסוקים, וכרגיל נמצא איתי ידידי היקר נתן אהרונס. שלום נתן.
שלום עקיבא, מה שלומך?
ברוך השם, מצוין, שמח מאוד להיות איתך, ולהמשיך להקליט את הפודקאסט שלנו. והאמת שלפני שנפתח בהקלטה, פנייה אישית למאזינים שלי. תראו, סוף סוף אני מקליט כאן כבר עוד מעט, כמעט 100 פרקים בפודקאסט הזה, אז מותר לי גם לעשות קידום עצמי חסר בושה, ולהגיד שהאמת שיש לי רצון כזה, באמת להיפגש עם הקהל וללמד אנשים תנך פנים אל פנים בשיעור מסודר.
לא בזום.
ולא בזום. או כן בזום, לא יודע. ולכן אני פונה אליכם, המאזינים היקרים. אם מישהו מכיר מקום מעניין שמחפש מישהו שילמד תנך, לתת איזשהו שיעור בשבוע, מדרשה, מכינה, ישיבה, חבורה של אנשים שרוצה ללמוד, משהו כזה, לא יודע, אז אני מאוד אשמח שתפנו אליי, תשלחו לי הודעה באימייל של האסקט, שנקרא akivapod@strudelgmail.com, ומי יודע, אולי נזכה לשבת וללמוד.
טוב, אז עקיבא, על מה נדבר היום?
אנחנו נדבר היום על נושא שהוא מאוד מעניין, לכאורה קצת עצוב, אבל אנחנו נגלה שלא בהכרח, הוא גם עצוב, אבל גם יש בו המון תקווה. אנחנו נדבר היום על מגילת איכה. עם פרוס עלינו עוד מעט, עם פרוס עלינו 3 שבועות וצום 9 באב, אנחנו ניכנס היום למגילת איכה, נקרא את כולה, נזכור אותה, ונראה על מה היא מדברת, ומה המסרים שבעצם כותב המגילה רצה להעביר כשהוא כתב את הקינה / מגילה הזו.
יפה. טוב, אז אני אתחיל באיזשהו תקציר.
אם אפשר.
אז בעיקרון יש לנו 5 פרקים, כן? המגילה היא מאוד מאוד מסודרת. מתחילה ברוב הפרקים, 3 מתוך 5 מתחילים במילה איכה. אותם פרקים, פרק ראשון, שני ורביעי, הם גם כן מסודרים יפה יפה לפי סדר א' ב', כלומר 22 פסוקים, כל פסוק, הפסוק הראשון מתחיל באלף, השני בבית וכן הלאה. הפרק השלישי, פרק ג', אני הגבר ראה עוני, הוא גם כן מסודר לפי א' ב', אבל הוא בכפולות של 3, כלומר 3 פסוקים באלף, 3 פסוקים בבית וכן הלאה. והפרק החמישי, זכור השם היה לנו, הוא מבולבל כבר, כלומר הוא לא לפי המסודר. והפרקים באופן כללי מדברים, כפי שאנחנו תכף נראה, מדברים על החורבן מכמה וכמה זוויות, כל פרק עם הזווית המיוחדת שלו, וזה בעצם המגילה שאנחנו קוראים, כן, ככה מנהג לקרוא אותו בתשעה באב, והיום אנחנו נלמד אותו היטב וננסה להבין מה המסר, חוץ מלכאורה לגרום לנו לבכות, כן, כי קינה כידוע תפקידה לגרום לבכות, אז יש לה גם מסרים מאוד מאוד חשובים.
יפה, ולפני שבאמת ניכנס לגופה של המגילה, בוא נשאל את עצמנו שאלה אחת מעניינת. מי היה מחבר מגילת איכה? האם כתוב את השם שלו במגילה?
השם לא כתוב, כתוב אני הגבר העוני, אם תרצה זה אולי המחבר של המגילה, אבל
או מחבר לפחות של פרק ג'.
כן, אבל שמו לא מוזכר.
כן, בשום מקום לא כתוב מי חיבר את מגילת איכה, או שמה נגיד, מי חיברו את מגילת איכה? הרי בסופו של דבר לא כל הפרקים הם באותו סגנון בדיוק. שאלה.
למרות שיש קשר פנימי בין הפרקים.
כן, יש קשר פנימי, נכון, יש גם בסגנון. אפשר להניח, כך מקובל, כך חזל אומרים, כך מקובל לכולם, שמי שחיבר את מגילת איכה הוא ירמיהו הנביא.
כן, אני חושב גם שיש לזה כמה הוכחות די יפות, כלומר, איך אומרים, אם אתה מעמיד את כל האישיות בתנך בשורה, ואתה אומר, תבחר אחד מהם, ברור שירמיהו הוא הבחירה. אולי זה מישהו אחר שאנחנו לא מכירים, אבל ירמיהו בהחלט מתאים להיות זה שכתב את המגילה. יש לזה כמה ראיות, נגיד, בפרק ג' אנחנו נראה תיאור של הצרות שקרו לאותו מחבר, אותו גבר, ממש דומות ומתאימות למה שקרה לירמיהו, אנחנו כמובן נגיע ונפרט את זה. ירמיהו הוא ידוע ככותב קינות, זה מופיע בכמה מקומות, למשל בירמיהו פרק ט', על הערים עשה בכיווני, על נאות מדבר קינה, כי ניצטו מבלי איש וכו'. גם שם באותו פרק, כה אמר השם צבאות, התבוננו וקירו למקוננות ותבואנה, כן, ותמר להם ותיסן עלינו נהי, כל נהי נשמע מציון. עוד משהו מעניין, בספר דברי הימים מתואר, כאשר יושיהו מת בידי פרעה נכו, שהוא יצא נגדו למלחמה, שמה כתוב, ויקונן ירמיהו על יושיהו, ואמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יושיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, ואינם כתובים על הקינות. אז ירמיהו ידוע ככותב קינות. אז זה משהו מאוד מעניין.
וזו תופעה ייחודית לירמיהו.
זהו, תופעה ייחודית לירמיהו בהחלט, ואפילו אם תקראו את, במיוחד את נגיד השליש הראשון של ספר ירמיהו, אתם תראו תופעה מאוד מעניינת. תוך כדי נבואות, נבואות שהשם מצווה לו, מצווה עליו להגיד לעם, כן? יש פתאום התפרצות של ירמיהו עצמו, מתפרץ פנימה ואומר איזשהו משהו אישי להשם, בלשון מדבר, כן? מאי מאי אוכי להכירות ליבי הומה ליבי, מי תן ראשי מים ואיני מקור דמעי, וכי יומם ולילה לחללי בת עמי, רפאני השם וירפא, או שאני ויבשע. זה לקט פסוקים, כן? זה כל אחד בפרק
שונים.
אחר. כן. כן. פיתיתני השם ואיפת, חזקתני ותוכל, הייתי לשחוק כל היום, כולו לועג לי. הדוגמאות האלה, ויש עוד כמה דוגמאות, אני חושב שהן מראות שירמיהו באמת חי את הסיפור הזה של לקונן.
כן, אז בעצם זה מאוד מאוד סביר להגיד שירמיהו, או בית מדרשו של ירמיהו, חיברו את מגילת איכה, כפי שבאמת חזל אומרים, והנה בוא עכשיו ניכנס ונתחיל להבין מה קורה במגילה.
כן, אתה אומר בית מדרשו, אנחנו מכירים באמת בתוך ספר ירמיהו, שיש לירמיהו חניך, כן, יש לו את ברוך בן נריה, שכותב בשבילו חלק מהדברים, אז הנה אנחנו גם יכולים לראות שיש לו איזה שהוא מנחיל את השיטה שלו הלאה, אז כן, בהחלט, או הוא או בית מדרשו.
נכון, והפרק הראשון במגילת איכה עוסק באובדן הכבוד הלאומי של ירושלים וממלכת יהודה. זה הנושא של הפרק, ולאובדן הזה של הכבוד יש פנים רבות, והפרק הזה מקיף אותה מכל מיני כיוונים. הוא מתחיל באובדן הבריתות והבגידה של בעלי בריתה של יהודה בממלכת יהודה. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה. רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. בחות תבכה בלילה ודמעתה הלחייה, אין לה מנחם מכל אוהביה, כל רעיה בגדו בה, היו לה לאויבים. כן, זה ממש מתאר את ה... היה לה הרבה בריתות ורעים וכולם בוגדים בה, ובעצם נגיד את זה ההידרדרות הפוליטית, הגיאופוליטית של ירושלים, של ממלכת יהודה במרחב כאן.
כן, אנחנו מכירים גם מהנביאים, ירמיהו, מיחזקאל, כן, את הדיבור הזה, איך אתם נשענים למשל על מצרים, המשענת הקנה הרצוץ, כן, שנשענים עליה לעזרה.
יפה, והמשך של אותו אובדן כבוד והשפלה, בעצם מדבר ירמיהו, או מדבר מחבר המגילה, על ההשפלה שבכיבוש.
היו צריה לראש, אויביה שלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה, עולליה הלכו שבי לפני צר. ויצא מבת ציון כל הדרה. היו שריה כאיילים לא מצאו מראה, והלכו בלא כך לפני רודף. זכה ירושלים ימי עונייה ומרודיה, כל מחמודיה אשר היו מימי קדם, בנפול עמה ביד צר, ואין עוזר לה, ראו הצרים, שחקו על משבטיה. חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה היתה, כל מכבדיה יזילוה כי ראו ערוותה, גם היא נהנחה ותשוב אחור.
כן, הוא ממש מדבר כאן על ההשפלה שבשבי, כן, עולליה, הלכו שבי לפני צר, על הפער שבין ההדר הגדול של ירושלים, זכה ירושלים בימי עונייה ומרודיה, כל מחמודיה אשר הוא בימי קדם, כן? ובין ההדר הזה לבין הבריחה חסרת כל של שרי ירושלים שבורחים, היו שריה כאיילים לא מצאו מראה והלכו בלכוח לפני רודף, כן? מההדר הגדול, מהארמונות שבהם הם היו, ככה הם רצים חסרי כל על ההרים, והעוני המרוד מול החמדות והפאר שבעבר, ממש כל הדבר הזה, ועל כל זה נמצאים אותם צרים מתחילת הפרק הזה שצוחקים על השפלתה של ירושלים, ראו הצריה, כל מכבדיה יזילו הקירוע ובתה, וראו הצרים שחקו על משבטיה, זאת אומרת השפלה והשפלה והשפלה, מכל הכיוונים, של הילדים, של השרים, של כולם.
כן, באמת אנחנו גם מכירים שחורבן יהודה, גם חורבן ישראל שקרה 200 שנה לפני, אבל גם חורבן יהודה קרה בשלבים. כן, בהתחלה מצרים, ואז שלב הראשון עם בבל, עם יהויכין ועם יהויקים, יהויקים מהלפניו, ועד שהגענו לצדקיהו, כלומר כל שלב היה עוד יותר פגיעה, ובשלב הראשון לקחו את החרש והמסגר, בשלב השני לקחו את האנשים החשובים, רואי פני המלך, אז כן, אנחנו באמת מכירים את הולכים מדחי אל דחי.
נכון, והפרק ממשיך ומדבר על החרפה הגדולה שבכניסת זרים למקדש ובזיזתו, ואחר כך גם על החרפה שברעב, הוא מחבר את שתיהם ואומר ככה, ידו פרס צר על כל מחמדיה, כי ראתה גויים באו מקדשה אשר ציווית, לא יבואו בקהלך. כל המן הנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש, ראה אדוני והביטה כי הייתי זוללה. אז הוא באמת מדבר גם על הדבר הזה, איך יכול להיות שהמקום הכל כך קדוש ואסור הזה, שאף אחד שהוא לא כהן יכול להיכנס אליו, זרים נכנסים אליו, ראתה גויים באו מקדשה, והוא מחבר את זה לרעב, והוא לא מדבר על הפן, איך להגיד את זה, הפן של האיסורים שברעב, הוא ידבר עליו עוד הרבה, ונגיע לזה בפרק ד', כאן הוא מדבר על הרעיון שהרעב הופך את האדם לזולל. בעצם, זולל זה איזושהי מילה שמחברת בין אכילת האבטנית לזול, זאת אומרת, ההשפלה בזה שכל מה שאתה חושב עליו הוא אוכל, ואין לך אוכל, ואתה מוכן להשפיל את עצמך ולמכור כל דבר ולעשות כל דבר. כל הפרק הזה בעצם מדבר על ההשפלה, אובדן הכבוד של ירושלים מתפארת העבר.
כן, אני חושב שאם מדברים עם, למשל עם ניצולי שואה או ניצולי תקופות רעב אחרות, אני חושב שהסיפור של הרעב הוא כאילו אחד הדברים שהכי זכורים. הרעב הוא, ככה אני מכיר מהסיפורים שלהם, הוא דבר שלא עוזב אותך אף פעם, לא מתרגלים אליו. תמיד העניין השרידותי הזה של למצוא אוכל. ואז אתה מסוגל לאכול אוכל כמו איזה זולל וסובה, כל מה שהוא מוצא ישר הוא בולע, כן? וגם אנחנו מכירים את הביטוי זוללה, כמו שאמרת, לפי המילה זול, כמו אם תוציא יקר מזולל, כן? אז אנחנו בעצם, אתה אומר, זה מדגיש עוד יותר את ההשפלה שבכיבוש.
כן. ובעצם בסוף, או לקראת סוף, בעצם ירמיהו מדבר על בעצם ההשפלה שבאובדן הכוח המגן של ירושלים.
סילה חול אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי, גת דרך אדוני לבטולת בת יהודה. על אלה אני בוכיה, איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, היו בני שוממים כי גבר אויב.
כן, בעצם שיא ההשפלה בסופו של דבר, זה אובדן התקווה שנעוץ בניצחון המוחלט של האויב על האבירים והבחורים של יהודה, הלוחמים הוותיקים והלוחמים הצעירים. בעצם אין ליהודה או לירושלים יותר מנחם ומשיב נפש שידע להציל אותה ולהשיב את כבודה. זאת אומרת, זה מצב של השפלה שראינו שהוא מצטבר ומצטבר ומצטבר, שגם הוא בלתי הפיך כבר, כי אין לה כוח מגן.
כן, באמת הדבר שמסמל ריבונות ובוודאי מלוכה, זה שיש לו כוח צבאי שיכול לאכוף את החלטותיו, כן? וזה הדבר כאן גם כן, כן, עם ישראל מאבד גם את הדבר הזה, ממש, עוד פעם, ממש הידרדרות של החורבן.
נכון, ובתוך הפרק מנומקות ככה בקצרה הסיבות לחטא ולאובדן הכבוד. כתוב ככה, חטא חטא ירושלים על כן לנידה הייתה, או צדיק הוא אדוני כפי הוא מריתי. זאת אומרת, זה לא רק ספר קינות, אלא גם ספר תיאולוגי שמסביר ומנמק מדוע בסופו של דבר הגיע עונש. אנחנו נראה את זה הרבה יותר לעומק בהמשך, זאת אומרת, כאן זה רק ככה נכנס בקטנה, אנחנו נראה במשך בצורה מאוד חזקה את העניין התיאולוגי שנמצא כאן.
כן, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי כשירמיהו לצורך העניין, אני אגיד ירמיהו, נראה לי שזה סביר, כשהוא אומר את הדברים, הוא לא רוצה רק לגרום לנו לבכות, כמו שאמרתי בהתחלה, יש לו כאן מסר חשוב, אז הנה הוא אומר, שימו לב, זה בעקבות חטא, והשם הצדיק ואני ועמי הרשעים, כן, צדיק השם כפי הוא מריתי.
כן, ואם אתה באמת מתעקש על ירמיהו, אז באמת המילים חטא חטאה ירושלים, יכול להיות שהם משמשים כתזכורת לאותם חטאות מנשה, שבעתיים נגזרו הגזרות כפי שמופיע בדברי ירמיהו, על זה שזה בעצם חתם את החטא, את החורבן.
כן, נזכיר שמנשה היה בעצם מלך יהודה מעט לפני יושיהו. יושיהו היה בעצם מלך צדיק, ובניו כבר הם אלה שאצלם הגיע החורבן, זה כבר יואחז, יויקים, יויכין, צדקיהו, ומנשה הוא המלך הרשע לצורך העניין הגדול האחרון, שהוא מילא את ירושלים דם נקי וכמובן עבד המון עבודה זרה, אז כן, חטאות מנשה, זה בעצם הקש ששבר את גב הגמל.
כן, אז אם באמת נסכם את פרק א' של מגילת איכה, כפי שהדגשנו את זה כמה וכמה פעמים, הנושא כאן הוא מאוד מאוד ברור, והוא אובדן הריבונות והכבוד, זאת אומרת, השפלה, איזשהו מין משהו ארטילאי, זאת אומרת, אנחנו רואים כאן הצצות לכל מיני דברים ספציפיים, לאיזשהו רעב כבד, לכניסת זרים למקדש, לכל מיני דברים, אבל הפרק הוא בנימה מאוד מאוד כללית, מדבר על דברים כלליים, על איזשהו אובדן כבוד, על השפלה, וזה הנושא הגדול, משם מתחילה המגילה. ולאחר מכן אנחנו עוברים לפרק ב' במגילת איכה. אגב, באופן מאוד חריג, פרק ב' הוא באמת פרק ב' בוודאות, כי בהרבה מקומות בתנך אין דבר כזה פרקים, אבל יש ספרים כמו תהילים וכמו איכה שיש פרקים בצורה מובחנת, זה פשוט משהו חדש לגמרי, אז כן, פרק ב' ופרק ב' במגילה הוא פרק מאוד מאוד מעניין. הנושא העיקרי של הפרק הוא חורבן בית המקדש וארמונות ירושלים.
זה עדיין לא החלק המעניין מאוד, נכון? כי זה משהו שהיינו מצפים לו, או מופיע גם בספרים אחרים.
נכון, כי מה שמעניין הוא שזה בהחלט לא רק פרק תיאורי או קינה על השבר והחורבן, זה פרק תיאולוגי במובהק מאוד מאוד מאוד. מכיוון שחורבן היכל השם היא נקודת השבר התיאולוגית עצומה לגולי יהודה, כן? הוא יכול ממש לגרום להם לחשוב שנגיד אולי כוחו של בל, האליל הבבלי או נבו, איך שקוראים להם, הוא גדול מהכוח של אלוהי ישראל, כן? וזה דבר שיוביל לנטישת הדת היהודית, שהרי אם בארץ ישראל, בבית שלו, לא יכול אלוהי ישראל להגן על עצמו, כמה כוח כבר יש לו בגלות בבל? כן? זה שאלה קשה, תיאולוגית, אמיתית, שצריכים להתמודד איתה גולי יהודה בבבל.
כן, בוודאי בעולם, כן, בעולם התנך, שהוא עולם שהוא, שהרקע שלו זה עולם אלילי, ששם באמת התפיסה היא שאם ניצחת את אלוהי מישהו, שניצחת מישהו, ניצחת גם את אלוהיו. כן, כמו שהמושלים אומרים, אוי לך מואב, עבדת עם כמוש, כן, כאילו גם כמוש הובס.
או כמו תיאור הווסתו של, כמו תיאור, איך נגיד את זה, תיאור של ארון השם שמביס את דגון ואת אלוהי הפלישתים, כן, זה ממש נמצא שם, מלחמות האלים האלה.
בדיוק, שם זה כאילו האנטיטזה לעניין הזה, כי בסיפור, בתחילת ספר שמואל, כשהפלישתים מנצחים את עם ישראל, הרעיון הוא להעביר את המסר, קודם כל לפלישתים, ואז לבני ישראל, שהם לא הביסו את אלוהי ישראל. הנה, ארון השם מכה את אלוהי פלישתים, ומכה את הפלישתים עצמם, וזה בדיוק זה. כלומר, זה נלחם בדיוק בתפיסה
כן,
הזאת.
כן, נכון.
אז גם פה, אתה אומר, ירמיהו, בתוך הסיפור הזה של חורבן בית המקדש, מכניס חזק חזק את העניין
עניין תיאולוגי. כן, כי זאת באמת נקודת שבר עצומה תיאולוגית, ואיך ירמיהו בעצם מתמודד איתה? אז כדי להתמודד עם המשבר הזה, בוחר ירמיהו, סלש מחבר המגילה, שהיא בחירה ספרותית תיאולוגית מאוד מאוד מעניינת. דווקא את הפרק שעוסק בחורבן בית המקדש, וזה בשונה משאר הפרקים, בצורה ממש מובחנת, הוא בוחר לכתוב מתוך נקודת מבט שבה הגורם הישיר לחורבן, האויב, המנתת, הטובח, הוא לא אחר מאשר הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
כלומר, אתה בעצם אומר שבפרק הזה, זה לא מדבר על האויב או על הבבלים שבאו להקות והחריבו את בית השם, אלא השם בעצמו עשה את כל זה.
כן, כן, בעצם מה שרוצה להגיד זה שהחורבן, אם אולי נראה לכם לגולי יהודה נורא ועצום, תראו כמה גדול כוחו של אלוקי ישראל, תראו כמה גדולה עוצמתו, כן? אין כאן שום קנייה של הקדוש ברוך הוא בפני אלוהים אחרים, יש כאן מפגן כוח של האנשה של הפושעים, של אלוהי ישראל, הוא ולא מלאך, הוא ולא שליח, הוא ולא אחר, הוא זה שהחריב את ביתו במו ידיו, והוא לא נותן לאף אחד אחר.
כן, אז זה מרתק, זה ממש נקודה חשובה מאוד מאוד, וגם מאוד תנכית, למשל בשירת האזינו, גם כן העניין הזה צץ. שם, באותה שירה שבני ישראל צריכים לזכור לאותו יום שבו כן, יקרה להם מצב של אסתר אסתיר פניי, שם בעצם מתואר שהשם רוצה להשמיד את עם ישראל, אמרתי אפיהם אשבית ממנו שזכם, אבל אני לא אעשה את זה בגלל...
לולי כעס אויב הגור.
כן, פן ינקרו צרינו, פן יאמרו, ידנו רמה ולא השם פעל כל זאת, ובמקום זה מה אני אעשה... אשיב נקם לצרי, כן, יקה את הגויים שיקו את עמי, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום,
ראו אתה, כי אני אני הוא, ואין מידי מציל.
בדיוק, אז כלומר, בעצם הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, גם שם בשירת האזינו, היא בתוך קפסולה כזאת, לתת לעם סימה בפיהם, שיזכרו אותה, אז הנה, הנקודה הזאת חוזרת כאן בצורה מאוד ברורה.
ובואו תראו איך זה, כמה זה ברור, איך שכשהוא מדבר על כאן, על חורבן בית המקדש, תראו איך זה ברור, שהוא בעצם ממש מנתק את כל השליחים, ושם את הקדוש ברוך הוא בחזית כפועל והעושה, איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ ספרת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו, בילה אדוני ולא חמל את קוניות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חילל ממלכה בשריה, גדה בחורי אף כל קרן ישראל, השיב אחור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב, דרך קשתו כאויב, הקדוש ברוך הוא.
הוא כאויב.
ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמדי עין, באוהל בציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה תענייה וענייה, ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו. כן, הקדוש ברוך הוא עושה את זה. שיקח אדוני בציון מועד ושבת, וינעץ בזם אפו מלך וכהן. זנח אדוני מזבחו. ניער מקדשו, הסגיר ביד אויב חורמות ארמנותיה. כל נתנו בבית אדוני כיום מועד. כן? אתה ממש רואה כאן שכל תיאורי החורבן של בית השם, של ארמונות ירושלים, של מזבחו ומקדשו, של השבתת מועדיו ושבתותיו, והרי אנחנו יודעים עד כמה היו המועדים והשבתות משמעותיים במקדש, עשינו על זה פרק על השבת בתנך, וראינו שהשבת נמצאת מאוד חזק במקדש, כל הדברים הללו נעשים ממש, 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 בידיו של הקדוש ברוך הוא, הוא עושה את זה ממש.
כן, אני חושב שגם שהנקודה הזאת, לא יודע אם שמתם לב, הוא בעצם הופיע כבר בפרק א', שם אמרנו, סילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחורי, גת דרך אדוני לבטולת בת יהודה. כלומר, כבר שם בצבצה הנקודה הזאת, שזה בעצם אמרנו, אחד המסרים החשובים של המגילה, שהשם לא איבד שליטה, הוא מנהל כאן את העניין, זה נראה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, והוא נידח ונידף, ולא, הוא מנהל כאן את העניין. עצם זה שהעניין הזה מופיע גם בפרק א', אני חושב שהוא רק מוכיח שזה בעצם אותם אנשים כתבו את כל הפרקים, שני הפרקים האלה לפחות, שהם בעצם תפורים אחד בשני.
כן, אבל בשונה מפרק א', ששם זה כמו שאמרת מבצבץ, כאן זה כל הפרק. זאת אומרת, תראו, קראנו חטיבה די ארוכה של פסוקים, וכולם שם אומרים השם. יותר מזה, בעצם השם ממש מתואר במילים כאויב, כצר. זאת אומרת, איך להגיד, המקונן לא יכול להגיד היה השם אויב, צר, הוא לא מצליח להגיד את זה, אבל הוא ככה לפחות פעמיים מכנה את השם כאויב, כצר, זאת אומרת, הכי קרוב שהוא מעז להגיד, הוא בעצמו האויב, הוא עצמו עשה את זה, ואני אומר, זאת בחירה תיאולוגית מודעת, זה ממש שינוי, זה לא יחזור על עצמו גם בצורה כזאת בולטת גם הפרקים הבאים, זה ממש קורה כאן בפרק שמדברים על חורבן בית המקדש. אחר כך בחצי השני של הפרק, כבר מחברים את טבח של האויב, את החרפה של הרעב, גם לקדוש ברוך הוא, ממש אפשר להרגיש כבר את ההתמתנות של הטון, אפשר להגיד שככה, את המקדש, אף אויב לא יכול להרוס, כן, רק הקדוש ברוך הוא במו ידיו, אבל לתושבי ירושלים אפשר כבר להסגיר לסוג של קבלני משנה, שזה הרעב, והאויב הבבלי, אפשר לראות את זה.
כלוב הדמעות עיניי חומר מרו מאי, נשפח לארץ כבדי על שבר בת עמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לימותם יאמרו, איה דגן ויין, בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חק ימותם. עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה ממקדם, הרס ולא חמל, וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך. ראה אדוני והביטה, למי עוללת זאת? למי עוללת כה? אם תאכלנה נשים פריים או לילי טיפוחים, אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא. שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותי ובחורי הלכו, נפלו בחרב, הרגת ביום הפך, טבחת ולא חמלת. ותקרא כיום מועד מגורי מסביב, ולא היה ביום אף אדוני פליט ושריד, אשר טיפחתי וריביתי אויבי חילם.
כן, אז בעצם הסוף של הפרק הוא קצת עדו משמעי, כן? לא ברור לגמרי האם האויב של הפרק הזה מי הוא, האם הוא הבבלים או הקדוש ברוך הוא בעצמו, כן, מצד אחד, כאילו אשר טיפחת וריבית אויבי חילה, מי הוא אותו? אויבי. מצד אחד יש כאן איזושהי הפניית אצבע ישירה לקדוש ברוך הוא שאומרים לו, הרגת, אתה, ביום הפך, טבחת, לא חמלת. ומצד שני, יש כאן איזושהי לשון נסתרת, אויבי חילה, זאת אומרת, זה באמת הדבר הזה, החמקמק הזה.
כן, אני מסכים עם האמירה הזאת, אני חושב גם מה שאמרת קודם, שכאילו שהטיפול בבית המקדש ממש מתואר כמעשה ידי השם, ועד יש הסגיר ביד אויב חומות ארמנותיה נגיד, או כאן יש לנו את העניין הזה של הטבח שקרה בעם. אני חושב שזאת נקודה מאוד מעניינת, הנקודה הזאת שבה כאילו לגעת בבית השם אי אפשר, אני חושב שזה גם עניין שאנחנו מוצאים בספר ירמיהו, שם ירמיהו בא אל העם ואומר, תקשיבו חבר'ה, זה פשוט לא יעבוד, הבית הזה יחרב, כן? כשילו יהיה הבית הזה, כן? זה מה שיקרה בסוף כאן למקום הזה, והם אומרים, כן, האמירה הידועה, איכל השם, איכל השם, איכל השם המה, זה מה שאתם אומרים, זה איכל השם, אי אפשר לפגוע בו, לא, בסוף הוא יחרב, כן, ועשיתי לבית אשר נקרא שמי עליו, אשר אתם מותחים בו למקום, אשר נתתי לכם ולאבותיכם, כאשר עשיתי לשילו, זה מה שיקרה, אנחנו זוכרים את תהילים ההנחת, כן, ויתוש משכן שילו, אל שיכן באדם, השם הוא זה שינהל את העניין, השם יחריב את ביתו, וזה יקרה על הפעם ועל חמתם של אלה שנמצאים שם, זה מה שקורה כאשר הבית נהיה מערת פריצים, כן, מלא בשוחד וזנות ועבודה זרה.
יפה, בעצם אפשר להגיד, אם נסכם, שפרק ב' עוסק בלב השאלה התיאולוגית, איפה היה אלוהים בחורבן? והתשובה ברורה, כן, כמו שראינו, הוא בעצמו החריב וטבח את הבית שלו ממש במו ידיו, ואת העם שלו בשיתוף של, איך נגיד את זה, עברה וזעם וצרה ומשלחת מלאכים רעים, אבל על השאלה התיאולוגית העצומה הזאת, שאנחנו מכירים אותה בפנים אחרות היום, ירמיהו, או מחבר מגילת איכה, או מחבר פרק ב' במגילת איכה, אומר, איפה היה אלוהים בחורבן? הוא זה שהחריב, זאת אמירה תיאולוגית מעניינת.
זה כן, זה אמירה מזעזעת, וכלומר היא נועדה גם לנחם, מבחינה תיאולוגית זה נועד לנחם, כאילו הוא היה, בסדר? הכל היה מתוכנן, או הכל היה תחת שליטה. מצד שני אתה אומר, השם הוא בעצם ניהל את כל הטבח הזה. ואם רק מסתכלים על זה ככה, אז זה נראה לא הגון, לא הוגן.
זה לא שהשם ניהל את כל הטבח הזה, לא. אני חושב שזאת הבחנה מודגשת במגילת איכה. השם נתן לאויב לעשות את הטבח הזה, אבל את הבית שלו, הוא בעצמו הכריז. זאת אומרת, זה ממש הבחנה חזקה שנמצאת בפרק הזה. את הבית שלו, הוא בעצמו, במו ידיו. זאת אומרת, זה שבמקרה היה שם אויב, לא, הוא שם, הוא עדיין חזק והכל. כאילו מה שנקרא, כנראה ש... אירועי טבח היו לא מעט, זה קרה לאור כל הזה, וזה בסדר, וזה לא שאלה תיאולוגית שבסדר, הם יכלו להתמודד איתה, אבל זה שבית השם, לכך, כמו שאמרת, הם בוטחים על הבית הזה, הם אומרים, איכל השם, איכל השם, אז אם איכל השם יחרב, מה הם יגידו? זאת, אז שם באמת זה נכנס, שם משהו לוקח את הפיקוד.
כלומר, בעצם השאלה התיאולוגית היא לא היה, זה לא על איפה היה אלוהים בכיבוש, איפה היה אלוהים בטבח, יותר השאלה היא איפה האלוהים בחורבן ביתו, והתשובה היא, הוא החריב את ביתו. כן. זה איזושהי תשובה תיאולוגית, זה לא של, אולי פחות שתשובה פילוסופית, יותר תשובה תיאולוגית לנקודה הזאת, הספציפית.
נכון. יפה, ואנחנו עוברים עכשיו לפרק השלישי, פרק ג' במגילת איכה, שהוא, כמו שאמרת בהקדמה, הוא פרק אוטוביוגרפי, וגם פרק תיאולוגי. כן, וגם אם השם ירמיהו לא מופיע בו מפורשות, אז התיאורים בו, כמו שאמרנו, כמעט ולא משאירים מקום לספק, זה פרק שנכתב או על ידי או על ירמיהו הנביא, ממש ברור, והוא בנוי בצורה מאוד מעניינת, כן? אפשר להגיד שמשהו כמו שליש מההתחלה שלו ושליש מהסוף שלו, עוסקים בכותב הפרק, באותו אני הגבר, רעוני, ובעצם השליש הראשון מתאר את הצרות הרבות שתחפו את אותו כותב, והשליש האחרון מתאר סוג של את ישועתו על ידי השם מהנקודה הנמוכה ביותר שבה הוא היה. ובעצם אם היינו גוזרים את מרכז הפרק ושמים אותו בצד, היינו מקבלים איזשהו פרק אחיד אוטוביוגרפי על אותו מחבר ומה שקורה לו. אבל יש כאן איזושהי בחירה מאוד מאוד מעניינת, והמחבר בוחר לעבור בצורה טבעית, באמצע הפרק, לדבר על מסרים תיאולוגיים כלליים שניתן ללמוד מצרה שבאה עלינו, ואז באיזשהו מעבר נוסף לחבר את זה לצרות ולחורבן הקונקרטי של עם ישראל. זה נמצא בלב הפרק, בתוך אמצע הפרק האוטוביוגרפי הזה.
אז זה בעצם אמירה מאוד מרתקת, כלומר, מחבר הפרק, ירמיהו לצורך העניין, רואה באוטוביוגרפיה שלו מסר לעם. בתוך מה שקרה לו, הוא אומר, שימו לב, אני לא אדם פרטי, אני לא עוד איזה מישהו שקראו לו צרות, לכולם פה קוראים צרות, כן? אלא, מה שמתרחש בי, סוג של מעשה אבות סימן לבנים, הוא מסר אליכם.
נכון, מרתק. נכון, ירמיהו, כמו שאמרנו כבר בפרק על שילה, הוא ממש משל חי לחורבן, אמרנו, הוא מכהני, ומכהני בעצם שילו הקדומים שעברו, שגירשו אותם משילו.
כהני בית אלי.
כהני בית אלי שעברו לענתות, והוא בעצם, כהנים שכבר חוו את החורבן, וזה המסר שלו, שהוא בעצם משל מהלך לדבר הזה. ובאמת, אם זה כך, אז באמת הוא גם לא רק משל לעם ישראל ולחורבנו, אלא מה שהוא רוצה להנחיח בפרק הזה, זה שכמו שהוא נגאל בסופו של דבר, ואנחנו נראה שהוא נגאל, גם כך גם יוכל עם ישראל, להיגאל אם ייקח מוסר נכון מהחורבן, הוא יוכל להיגאל בעצמו. אז בואו נראה, אז בואו נתחיל עם השליש הראשון, שבו הוא מדבר על עצמו בתחילה, ואומר, אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולאור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, בילה בשרי ואורי, שיבר עצמותיי, בנה עליי ויקף ראש ותלאה, ומחשקים הושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא יצא יכביד נחושתי, גם כי אזעק ואשביה, סתם תפילתי ואם דלג קצת, דרך קשתו ויציבה לי כמטרה לחץ, הביא בחידיותיי בני אשפתו, הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום. בעצם מה שאומר כאן ירמיהו, הוא מספר על כל התלאות והביזיונות שהוא עבר בימי נבואתו, הוא מתאר כיצד הוא הושלך לכלא, כן, הייתי, שכתוב, איך זה כתוב כאן, בנה לה והכיף ראש ותלאה, במחשקים הושיבני כמתי עולם, גדר בעדי ולא יצא יכביד נחושתי, בעצם איך שהשליחו אותו לכלא, כפי שבאמת השליחו את ירמיהו לחצר המטרה, ושם בתוך שמו אותו במחשקים בבור עתיד שזרקו אותו שם. מה שכתוב שם, ויקחו את ירמיהו והשליחו אותו אל הבור, זה כתוב בירמיהו, והשליחו אותו אל הבור, מלכיהו בן המלך, השם בחצר המטרה, וישלחו את ירמיהו בחבלים ובבור אין מים, כי אם תית והתבע ירמיהו בתית, כן, ירמיהו שם בתוך הבור, וזה בדיוק התיאור כאן.
כן, גם כן מתואר כאן עניין מעניין, שבו, כן, נסתמה תפילתו, כן, כאילו הוא צועק ומשווע אולי מהבור הזה, ונסתמה תפילתו. אני חושב שגם זה, יש לזה הדים בספר ירמיהו, יותר מפעם אחת, כן, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, כן, אל תישא בדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי, כי אינני שומע. זה, הפסוק הזה כתוב שלוש פעמים בירמיהו, פעמיים לגבי העם, אבל פעם אחת במשתמע יכול להיות שזה על ירמיהו עצמו.
נכון, אגב, גם המילים, דרך שטוב והציבני, כמטרה לחץ, זה בחירה מאוד ברורה, כן, זה מזכיר לנו בכוונה את חצר המטרה, כן, הוא ממש עושה את הקישור הזה.
זה מאוד מעניין, כי אנחנו רגעים שמטרה זה, כן, המקום שלב יורים, כן, אבל המטרה שם, בחצר המטרה, זה מנשון לשמור, כן, נותרים. ויכול להיות שמטרה לחץ זה המקום שבו שומרים את החיצים. הרי הפסוק הבא, המילים הבאות זה, הביא בחיליותיי בני אשפתו. אז אולי גם האשפה, המקום ששומרים את החץ. אבל אולי זה גם המטרה שיורים אליה.
כן, ואנחנו גם רואים, יש מקום שאנחנו יודעים שבעצם היכו את ירמיהו, כן, יש את פשחור, שמכה את ירמיהו על הלכי, ושם אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון לסבב את השם, וזה בעצם מה שכתוב כאן בפרק, כן, אנחנו נראה את זה בהמשך, ייתן למלכהו לכי יסבע בחרפה, כן, ניקו אותו ואסרו אותו בנחושתיים, ובקיצור, כל התיאורים האלה מאוד מאוד אוטוביוגרפיים על חייו של ירמיהו.
כן, זה ממש ממש מדבר על ירמיהו, אני חושב שזה ממש, כן, מתחבר לעניין. יש פה גם, כן, בסוף הפרק, נכון? גם עוד תיאורים שמזכירים את ירמיהו.
נכון, איך כתוב שם?
צוד צדוני כציפור אויבי חינם, צמתו ובור חיי וידו אבן בי, צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. כן, ממש מתואר כאן הזריקה שלו לבור.
לבור של, שהוא ממש מרגיש שהוא הולך לצבוע ולמות, וזה בדיוק צפו מים על ראשי, אמרתי נגזרתי. זרקו אותו לבור טיט, בתוך חצר המטרה, נכון?
כן.
והוא ממש הרגיש שהוא הולך לצבוע, ואז מישהו בא, עבד מלך הכושי,
והציל
אותו, עם חבלים שהוא זרק אליו. זה בדיוק התיאורים האוטוביוגרפיים האלו.
האמת היא שהגישה הזאת של ירמיהו, כן, לדבר על צרות שקרו לו, מה שהזכרנו גם בתחילת הפרק, זה מאפיין את ירמיהו גם בעוד עניין, שירמיהו מקלל את יומו, כמו איוב, כן? הוא אומר, פרק תתוו, אוי לי אימי כי ילידיני, איש ריב ואיש מדון לכל הארץ, לא נשיתי ולא נשו בי, כולו מקללבני. כן, בפרק כף, ארור היום אשר יולדתי בו, יום אשר לתני מי עלי ברוך, ארור האיש אשר ביסר את אבי למור וכולי, כן. כן, למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון ויכלו בבושת ימי? זה עוד פעם, זה גישה או צורת התבטאות שמתאימה גם, אני חושב, לפרק הזה.
נכון, ואז אנחנו באמת, כמו שאנחנו רואים, אנחנו נמצאים כבר בשליש השלישי של הפרק, בסוף הפרק, דילגנו לרגע על האמצע, ושם מגיעה ישועה של אותו מחבר פרק, של אותו ירמיהו, כן?
קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת, אל תעלם אוזנך לרווחתי לשבתי, קרבת ביום מקראיך, אמרת אל תירא, רבת אדוני ריבי נפשי, גאלת חיי.
יפה, בעצם הנה השם הושיע אותו בסוף, נקם ברודפיו, וזה קרה לירמיהו, כן, באופן מאוד מאוד פרדוקסלי. חורבנה של ירושלים היה גם התשועה של ירמיהו, כן, התברר שבסופו של דבר הוא צדק כל הזמן, כן? זאת עובדה. ואפילו הכסדים כיבדו אותו ושמרו עליו, כן? וגם כל הניצולים התחילו להתייעץ איתו, גם אם לא תמיד שמעו לעצות שלו, אבל באו שאלו אותו. זאת אומרת, התקופת העדנה של ירמיהו במובן מסוים ופרדוקסלי, זה חורבן ירושלים בבית המקדש.
כן, אני חושב שזה טרגדיה על גבי טרגדיה. כלומר, מתי ירמיהו סוף סוף קיבל, כמו שאתה אומרת, העדנה שלו? מתי מתחילים להתייחס אליו בכבוד? כשרואים שכל מה שהוא אמר אכן קרה. אבל כשכל מה שהוא אמר אכן קרה, עם ישראל במצב כל כך ירוד, לא שווה להיות נביא כבר, כן? אני חושב שאנחנו נראה בהמשך הפרק שיש משהו יותר, כן, מעבר לזה, זה לא רק אמרתי לכם, כן? כן, למה כן. לא הקשבת, אמרתי לכם. לא, יש כאן משהו הרבה הרבה יותר עמוק, שהוא בעצם מדבר אפילו אלינו.
כן, אפילו כבר כאן אפשר להגיד גם משהו אחר, שבעצם במובן מסוים, אני חושב שהרבה מהמאזינים מכירים, יש את הסיפור הידוע על חכמנו זכרונם לברכה, שבעצם הולכים ורואים שועל יוצא מקודש הקודשים, וכולם בוכים
ורבי... אחרי חורבן בית שני.
אחרי חורבן בית שני, ורבי עקיבא צוחק, ושואלים אותו מדוע אתה צוחק, אז הוא אומר, כי היו באמת נבואות חורבן ונבואות גאולה על ירושלים. ואם התקיימו נבואות החורבן, סימן שכבר הגיע הזמן שגם התקיימו בסופו של דבר גם נבואות הגאולה. וזה בעצם הרעיון שירמיהו אומר כאן. זאת אומרת, שימו לב, אני הייתי במצב הכי נמוך בבור, כמעט צפו מים על ראשי, אמרתי, נגזרתי, והנה קראת שמך השם בור תחתיות, ואתה בעצם הצלת, רבת את ריבי, הצלת אותי, גאלת אותי, קרי, גם אתם, ירושלים והגולים שנמצאים במקום הזה, תוכלו להיוושע יום אחד.
נכון, אני רוצה גם להגיד עוד נקודה קטנה. השם אומר לו, כן, הוא אומר סתם תפילתי, כן? ובסופו של דבר לא סתם תפילתו.
נכון.
זה גם מסר, זה אמירה. אתם מרגישים שיש כאן, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, כן, והיה לאכול, ואתם תקראו אליי ואני לא אענה לכם, אז תקראו אל השם. הוא כן יענה לכם. כן, דיברנו על זה פעם, על זה שיש שיטה שבה אומרים לעם דברים בצורה ישירה, תראו, אתם צריכים לחזור בתשובה, אתם צריכים להפסיק את השוחד וזה, ויש מצב שבו העם כל כך לא מקשיב, שצריך לבוא אליו בהפוכה, להגיד לו, תקשיבו, אין לכם סיכוי, זהו, הכל יחרב, מה הרעיון של המסר הזה? אולי יש כאלה שדווקא כשאומרים להם כזה משפט, הם עושים, הם פתאום תופסים, כן, הם נותנים מליבם. וזה מה שירמיהו מנסה לומר, אני, כן, המסר הוא אל תתפלל באדם הזה, באמת, השם כן מקשיב, אתם צריכים לעשות הכל כדי לנסות לצאת מזה. עכשיו נזכור, זה קינה של אחרי החורבן כמובן,
כן.
אבל זה מספר את התהליך.
נכון, וזה בעצם באמת מחבר אותנו למרכז הפרק, כן? ששם בעצם עובר ירמיהו לדבר על התובנות שיכולות להביא את אותה ישועה, כן, הוא אומר, זאת השיב הליבי על כן אוכיל. חסדי אדוני, כי לא תאמנו, כי לא חלו רחמיו, לא הסתיימו רחמיו. חדשים לבקרים רבה אמונתך. חלקי אדוני אמרה, נפשי על כן אוכיל לו, התפלל אליו, יקווה לו. טוב אדוני לקובב לנפש תדרשנו, טוב ויחיל ודומם לתשועת אדוני. טוב לגבר כי יישא עול בנוריו, ישב בדד וידום כי נטל עליו, ייתן באפר פיו, אולי יש תקווה, ייתן למכה ולכי, יסבא בחרפה, כי לא יזנח לעולם אדוני, כי אם הוגה וריחם כרוב חסדיו. זאת אומרת, הדרך לישועה עוברת בהבנה שישנה כזאת בסופו של דבר, זאת אומרת, תדעו שיש ישועה, זה, משם זה מתחיל, וצריך להוריד את הראש, לקבל את העונש מתוך השלמה, בעצם לסגור את הפה, לקבל את זה בהשלמה, ולהמתין לישועה. כי עם כל הרעות שאלוהים פעל עליך, הוא גם אל מלא חסד שבסופו של דבר יגאל אותך, וזה מה שהוא אומר כאן, חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חרנו רחמיו, חדשים לבקרים רבה אמונתך, זאת אומרת, יש לו עדיין חסדים, זה רק נראה לך שאין לו חסדים.
כן, אז בעצם, כלומר, יש תקווה, צריך להאמין שיהיה טוב בסופו של דבר, שהכל הוא לאיזשהו, מתקדם לאיזשהו מקום יותר טוב. באמת מסר מדהים, בתוך עוצמת החורבן וכל הקשיים התיאולוגיים ובוודאי גם הסבל האנושי, עדיין יש לירמיהו את ה... את ה כן, הוא מחדיר להם את הנקודה הזו, זו אמירה מאוד מאוד חשובה.
כן, הוא אומר שהדרך לגאולה עוברת בתוך חשבון נפש ותשובה, כן, הוא כותב שממש מפורש, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשיב את אדוני, ניסה לבנו את כפיים אל אל בשמיים, זאת אומרת, יש כאן, יש עבודה שאתה צריך לעשות ואתה יכול להיגאל כמו שאני ניגאלתי.
או, אז הנה, צריך באמת לחפש את דרך הכן, לפשפש במעשיך כדי להגיע למצב הזה.
כן, ובעצם... לפני כן הוא דיבר על יחיד, כן, הוא דיבר על איזשהו מישהו, כן, כן, אותו אדם שייתן למכה ולכי, אולי יש תקווה, ישב בדד וידום וכו' וכו', ואז הוא עובר לדבר מהיחיד על הציבור, על כלל עם ישראל, ואיך הוא אומר, אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת, סקות באף ותרדפנו, הרגת, לא חמלת, סקות בענן לך מעבור תפילה, שחיו מעוז תשימנו בקרב העמים, פצעו עלינו פיהם כל אויבינו, פחד ופחד היה לנו השעת והשבר, פלגי מים, תרד אני על שבר בתמי. בעצם, עם ישראל עוד לא עבר את התהליך שעבר ירמיהו, כן? הוא עדיין בתחילת המכה, הוא ירמיהו של בתוך החורבן, שזורקים אותו לחצר המטרה. עכשיו, עם ישראל, זה השלב שלו. אז בעצם הוא עוד ממש רחוק מהישועה, או לפני ההפנמה הזאת, ובדיוק בנקודה הזאת, זו הנקודה שבה נגמר השליש השני של הפרק, וזאת הנקודה שירמיהו, עובר כאמור לדבר על הישועה הפרטית שלו, רבת השם את ריבי, הגלת איך עליי וכל מה שקראנו, כי בסופו של דבר הוא מצייר לעם ישראל את המשך המסלול שלו, המסלול של תקווה שבו ירמיהו בעצמו כבר פסע ואומר להם, אתם רואים, הנה הוא כאילו עובר ומזהה איתה ותראה מה השם עשה לכם ושחיו מעוז תשימנו בקרב העמי, פצעו עלינו פיהם כל אויבינו, מה קורה לנו? ואז עובר פתאום לדבר על הישועה שלו ואומר, שימו לב, אבל המשך המסלול הוא שיש כאן תקווה.
יפה, זה ממש, ממש נקודה, כן, מרתקת. אני רוצה לחזור למשהו שאמרתי קודם, הנושא של התפילה. אז כמו שאתה אומר, עם ישראל עכשיו נמצא במצב כמו של ירמיהו בבור או בחצר המטרה, והוא אומר, סקוטה בענן לך מעבור תפילה, אתה מונע מאיתנו להתפלל אליך, אנחנו לא יכולים לגשת אליך, כי אתה כל כך כועס עלינו. וכמו שאתה אומר, אומר ירמיהו לעם, תדעו לכם שלמרות שהשם מתנהג כאילו יש סוכה שמשוחחת, כן, יש איזה הפסקה בינם לבין אביהם שבשמיים, אז לא, אתם צריכים להתאמץ, כן, לחזור בתשובה גם כשהשם אומר לכם לא, זהו, מאוחר מדי, כי זה בסוף יעזור. וכמו שאני הייתי במצב הכי תחתית שאפשר לדמיין ויצאתי משם, אז גם אתם יכולים.
כן, בעצם אם נצייר שוב פעם עכשיו את הפרק עכשיו על ציר אחיד ולא כפי שקפצנו כי רצינו להראות את זה, בעצם ירמיהו מתחיל ומדבר על עצמו ועל הצרות הקשות מאוד שהוא עבר, על כמה הוא מסכן וממש מצבו קשה. ואז פתאום הוא ממשיך לדבר על יחיד, הוא פתאום מדבר על זה שהיחיד, לא הוא, אבל סתם באופן עקרוני, תיאולוגי, יכול לקבל את המכה, לשתוק, להבין, לעשות חשבון נפש, ואז השם יושיע את אותו יחיד, ואז הוא עובר לדבר על עם ישראל ומצבו הקשה, קשה, קשה ונורא, ואז הוא חוזר ומדבר על עצמו ועל הישועה שלו, ועל כך שנקמו במי שעשה לו את זה, והוציאו אותו לחופשי ורבו את ריבו. בעצם ממש מי שמרגיש את זה, הוא לוקח את עם ישראל ואומר לו, אני זה אתה, זאת אומרת, אני המשל, אתה הנמשל או הפוך, ושים לב, אני הפנמתי, אני למדתי, אני נושרתי, גם אתה תבשע.
זה ממש משימת חייו של ירמיהו, ממש, באמת ירמיהו לא בונה משפחה עד כמה שאנחנו יודעים, לא מכירים בנים שלו, השם אומר לו לא יהיה לך אישה ולא יהיה לך בנים במקום הזה, והוא כאילו מתנהג כאילו עם ישראל, ממש, דרך אגב יש עוד כמה נביאים, קצת ספין אוף, כן? יש כמה נביאים שהם שימשו כהדגמה חיה לגלות, למשל ישעיהו, כך נאמר עליו, ויאמר השם, כאשר הלך ישעיהו עבדי ארום ויחף שלוש שנים אות ומופת על מצרים ועל כוש, כן נג מלך אשור את שבים מצרים ואת גלות כוש, שם זה אומנם על מצרים, אבל עדיין התנהגו בעצמם, עשו איזשהו שלוש שנים, הוא הלך ארום ויחף, ככה זה נשמע, בשביל להמחיש משהו, אותו דבר יחזקאל, כן, בן אדם עשה לך כלי גאולה וגלי אומם לעיניהם, גלית ממקומך אל מקום אחר,
ועוד הרבה הרבה הרבה, יחזקאל הוא מלא בדוגמאות כאלה.
נכון, שם כאילו, כן, לחמך ברעש תאכל, ולחמך ברוגז וידע כתשתה, ואמרת אל עם הארץ, כה אמר השם, כן, אלוקים, יושב ירושלים, אל אדמת ישראל, לחמה מדגה יאכל, וממם משמעון אשתו, יש גם עוד, כן, על זה שאשתו מתה במלחמה, ואתה לא תתנהג בצורה של אבל, וכאשר ישאלו אותך למה אתה עושה את זה, אז אתה תסביר להם שזה מה שהם יעשו.
כן, אז יש כן, גם הושע הוא כזה, הוא גם עושה, זאת אומרת, זה קיים אצל נביאים שהם בעצם משמשים כאיזשהו משל לדברי נבואתם, אז אם בעצם, כמו שאמרנו, נסגור את הפרק הזה, אני חושב שזה באמת אחד הפרקים המשמעותיים ביותר בספר הזה, ולא סתם הוא סודר במרכז הספר, כן? כי אם הפרק הקודם עסק באיזשהם הנמקות תיאולוגיות לחורבן, הפרק הזה שהוא אישי כל כך מצד אחד, החגים עם זאת גם לאומי מאוד וכללי מאוד, הוא המפתח לתיקון של שבר החורבן. כן, אם עסקנו בלמה, עכשיו איך מתקנים, וזה ממש נמצא בתוך הפרק הזה.
כן, כלומר, הוא פרק אופרטיבי. הוא אומר, יש מה לעשות, יש תקווה. כמו שאתה אומר, זה לא רק פרק פילוסופי, זה פרק עם משימה. אני חושב שכן, בסוף הפרק, כשנסכם, אנחנו נבהיר יותר, נראה יותר את העניין הזה, עד כמה מגילת איכה היא לא רק כדי לגרום לבכות, אלא היא ממש מסר איך ממשיכים הלאה.
נכון, נכון מאוד. ועכשיו אנחנו עוברים לפרק ד', פרק קשה, מאוד. ממש אפשר להגיד שזה הפרק הגרפי, התיאורי ביותר של המגילה, והוא עוסק, הוא עוסק ממש בליבת החורבן, הוא לא חוסך בתיאורים, כי אני עד עכשיו עסקנו באובדן הכבוד, שהחורבן מביא איתו, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על הזוועות, שבמצור, בפריצת העיר, בטבח שבא לאחר מכן, וכל הדברים האלה מתוארים בפרק, כי הנושא של הפרק הזה הוא העם. הנושא של הפרק הזה הוא בני ציון היקרים, וכל הזוועות שהם חוו, וזה כתוב כבר בפסוקי הפתיחה של הפרק. אגב, כל פרק, הנושא שלו כתוב בתחילתו, יש לו ממש כותרת, כן? כמעט. זה מה שכתוב, גם פרק ב', אומרים, איך היה איב בפועה של אלבציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, זאת אומרת, שם זה הנושא החורבן, ופרק ב', אני הגבר, על, על, על ירמיהו, וכאן הנושא של הפרק הוא ממש כתוב בהתחלה, איך היו עם זהב ישני הקטנם הטוב תשתפך לבני קודש בראש כל חוצות, בני ציון היקרים המסולאים בפז, איך נחשבו לנבלי חרס מעשה ידי יוצר, זה נושא הפרק בני ציון, ויש כאן תיאורים קשים מאוד, בהתחלה יש כאן את התיאור על המצור והרעב הכבד ותוצאותיו.
דבק לשון יונק אל חיקו בצמה, עוללים שאלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה חיבקו השפטות. ויגדל אבון בת עמי מחטת סדום, הפוכה כמו רגע ולא חלו בידיים. זקו נזירי המשלג צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם. חשך משחור תאורם, לא ניכרו בחוצות, צפד אורם על עצמם, יבש היה חץ. טובים היו חללי חרב מחללי רעב, שהם יזובו מדוכרים מתנובות צדי. ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, היו לברות למו בשבר בת עמי.
כן, תיאורים גרפיים קשים.
אני מוכרח לומר שאפשר ממש לראות בפרק הזה במיוחד, בכל המגילה, אבל פרק הזה במיוחד, ממש כישורים מובהקים, ביטויים מהכללות שבפרשת כי תבוא, מהכללות שבפרשת בחוקותיי, מאות דברים בפרשת האזינו, ממש ביטויים קשים שממש אני חושב אמורים לקשר לשם, לא נעשה עכשיו דיוק על כל דבר, אבל זה ממש אמור לצלצל לדעתי את הדבר.
כן, וזה לא רק כישורים לטקסטים אחרים, לא, 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 זה גם תיאורים חיים, אמיתיים, גרפים נוראים של כאן ממש הוא מדבר על זוועות הרעב. הוא
כנראה ריאליסטי מאוד של מה
שהיה. מאוד ריאליסטים של מה שקורה, הוא מתאר את התינוקות שהם מבקשים ואין לחם להביא להם, שזה מתחיל וזה מתחיל, נגמר בזה שאוכלים את אותם תינוקות. וזה אנשים שנשמו בחוצות, ואנשים שהוא מתאר איך הגוף הולך ומצטמק, ואנשים שלפני כן היו צחו משלג והם אדמו
עצם מפנינים,
כן, איך הם הופכים, חושך משחור תוארם, לא נקרו בחוצות, ספד אורם על עצמם, יבש היה כעת, את התיאורים של אנשים שמתים ברעב ושאוכלים כל מיני דברים שפוגעים בהם, חללי חרב שנהרגים, שמתים בייסורים הרבה יותר מאשר, זאת אומרת חללי רעב שמתייסרים הרבה יותר מחללי החרב, זאת אומרת זה ממש תיאורים ריאליסטיים של הרעב.
כן, על השלב הבא זה הפריצה של החומות.
כן, נכון? בדיוק אחרי שבעצם 3 שנים הייתה ירושלים נתונה במצור, משהו כזה, נכון?
2.5.
אנחנו מגיעים לשלב שבו האויב פורץ פנימה, והנה אנחנו עוברים לדבר על זוועות אחרות. לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אבל הנה הוא בא. מחטות נביאיה, אבונות כהניה שופכים בקרבה אדם צדיקים. נאו עיוורים בחוצות, נגועלו בדם, בלא יוכלו יגעו בלבושיהם. סורו תמקרו למו, סורו סורו אל תיגעו, הנצו, כי נצו גם נאו, אמרו בגויים לא יוסיפו לגור, בני אדוני חלקן לא יוסיף להביטה, פני כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו, תיאור של האויב שבעצם פורץ את החומות, לא האמינו כי יבוא צבא ברחובות ירושלים והוא בא, ואז מתחיל הטבח, התיאור של הטבח הגדול, של הדם שזורים ברחובות, ואנשים נגועלו בדם, לא יכולים לעבור בלי לטבול ממש בתוך הדם, עד ברכיהם כמעט, וכולם כאילו נמצאים בתוך הזוועה הזאת.
כן, אותם כהנים שכל היום מתרחקים מכל מיני תומעות למיניהם, כן? כן, סורו תמה קראו למו, כן, בלא יוכלו יגעו בלבושיהם, הם עכשיו ממש עמוק עמוק בתוך הלכלוך הזה, וגם יש כאן אמירה, מחטות נביאה אבונות כהניה, שופכים בקרבה אדם צדיקים.
כן, אדם זה כנגד אדם.
בדיוק, זה מערת הפריצים שהפך להיות בתוך
ירושלים. נכון, ירושלים. והתיאור הוא שבעצם מי שפורץ אויב לעיר, הוא לא מבחין ולא מעניין אותו כלום, פני כהנים לא נשאו, זקנים לא חננו, הם שוחטים את כל מי שהם רואים, וזה הטבח עצמו שקורה בתוך ירושלים.
כן, גוי אז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן ונער לא יכון.
נכון, זה מכללות כתבו. ואחרי שדיברנו על הרעב, ודיברנו על הפריצה של החומות, ודיברנו על הטבח, עכשיו אנחנו עוברים לדבר על המרדף אחרי הניצולים.
קלים היו רודפנו מנשרי שמיים, על הערים דלקונו, במדבר ערבו לנו. רוח אפנו, משיח אדוני, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו, בצילו נחיה בגויים.
כן, אז התיאור הוא שיש ככה פליטים שמצליחים לברוח ובורחים על הערים, ויש יחידות בבליות שרודפות אחריהם ותופסות אותם ומערבים, ולא רק זה.
יש לנו גם פרפרזה לסיפור ממשי שאנחנו מכירים, נכון, מתיאור החורבן.
נכון, גולת הכותרת זה המרדף אחרי צדקיהו, משיח השם, שאכן נלכד בסופו של דבר ליד יריחו. נכון, יש ממש תיאור?
כן, כן, שהוא יוצא בשער בין החומותיים, יוצא באיזה שער נסתר מירושלים, אבל תופסים אותו.
תופסים אותו, הוא בורח ותופסים אותו, וזה בדיוק התיאור הזה. וזה בעצם, זה הפרק, ככה הוא מסתיים, זה פרק שבניגוד לפרקים שקדמו לו, כמעט ולא עוסק בתיאולוגיה. כאילו יש בו קצת, אבל כמעט ולא, יש כאן בעצם בעיקר קינה פשוטה, מלאה בתיאורים הופכי קרביים, כן? בעצם אחרי שעסקנו בהנמקות ובמוסר השכל, בעצם מתפנה המקונן, מתפנה ירמיהו לדבר על השבר עצמו, על החורבן הערום והנורא, על מה קרה בחורבן עצמו.
באמת הפרק מסתיים בדיבור על אדום. סיסי ושמחי בת אדום יושבת בארץ עוץ, גם עלייך תעבור כוס, אשתי ותתארי, תם אבונך בת אדום,
בת ציון,
כן, לא יוסיף להגלותך, ודווקא אדום תחטוף. זה מאוד מעניין, כלומר, זה בעצם כן אמירה תיאולוגית, יש כאן שכר ועונש, יש כאן את הרשעים ואת הצדיקים, יש כאן את המסכנים ואת המדכאים, ואני חושב שקודם כל זה עוד פעם מראה, שיש כאן תפרים בין הפרקים, למרות שהפרק כמו שאתה אומר רובו לא מדבר עניין תיאולוגי, עכשיו יש כאן פתאום איזשהו תפר, ודבר נוסף מאוד מעניין, שזה כן מדבר על אלה שבורחים, כי אותם אלה שברחו מהבבלים, ואולי כן הצליחו לברוח מאותן יחידות, אנחנו מכירים ממקורות אחרים ש... כן, שאדום למשל, כן, ואל תעמוד על הפרק להחריט את פליטיו, כמו שאומר עובדיה, כן, או על, כן, הסגירם גלות שלמה, כן, להסגיר לאדום, כן, בעמוס, שבעצם הם בעצם עמדו ועיקו את אלה שברחו.
אז זה ממש מתכתב עם הקלים היו רודפנו מנשרי שמיים, וגם אדום חיכתה לנו, וגם איתה נבוא חשבון. אז כמו שאמרנו, פרק קשה שבאמת מדבר על בני ציון היקרים המסולאים בפז, ועל מה שקרה להם.
אז החורבן הסתיים, נכון?
כן, כבר חמרנו, הבריתות המדיניות קרסו, האויב הגיע, בית המקדש נחרב, הטבח היה, ותפסו את כל הניצולים, ובעצם עכשיו אנחנו מגיעים לפרק ה', שהוא כבר נכתב מנקודת המבט של הגולים והשבויים, וגם על זה רוצה לדבר המגילה. בעצם הארץ כבר נחרבה, רבים מאוד מיושביה נטבחו, ומה שנותר לאותם שבועים, הם ייסורי המסע לבבל, והזיכרונות שמלווים אותם בכל אותו מסע, וזה מה שמתאר הפרק. זכור אדוני, מה היה לנו? הבית אורי חרפתנו, את חרפתנו. נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים, יתומים היינו, ואין אב, אמותינו כאלמנות. ובעצם מתארים השבועים את המסע בשיירות, הנחושתיים, בדרך הארוכה שחוצה את המדבר, בדרך לבבל, מימנו, אומרים אותם השבועים, מימנו בכסף קשתינו, אצלנו במחיר יבואו, על צווארנו נרדפנו, יגענו ולא הונח לנו, מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לחם, אבותינו חטאו ואינם ואנחנו אבונותיהם סבלנו, עבדים אשלו בנו, פורקן מידם, בנפשנו נביא לחמנו מפני חרב המדבר, אורנו כתנור נחמר מפני זלפות רעב, כן, התיאור הזה שהם הולכים במדבריות האלה, ובעצם השובים שלהם, מנהלי השיירות והשומרים סוחטים אותם, את מעט הרכוש, את היעלומים שהם החביאו בכל המקומות, כדי לאפשר להם לשרוד את הדרך, כדי לקבל טיפה מים, כדי לקבל קצת עצים להתחמם בלילה. בעצם תיאור של שיירות, של סבל נורא בדרך לבבל.
כן, אני חושב שזה מתאים כן, להרבה סיפורי שיירות, ואני חושב שמהרבה חלקים בהיסטוריה אנחנו מכירים סיפורים כאלה, אם זה מהשואה או ממקומות אחרים, על הניצול המחפיר, הניצול הציני ביותר שאפשר, של אנשים שהם בעצם ממש אין להם בית, אין להם כלום, ממש במצב הכי שרידותי שיש. דרך אגב, גם פה מבצבץ בתוך העניין הזה, כן, אבותינו חטאו ועיניו, אנחנו ואבותיהם סבלנו, זה גם, זה קושייה תיאולוגית, כלומר, הם חטאו ואנחנו סובלים, אז אומנם אנחנו יודעים שגם אותו דור חטא, אבל כאילו גם זה מטריד את הגולים.
כן.
אז הם זוכרים את ירושלים, והבית עברי את חרפתנו, ומה קורה, אבל גם הם, יש להם גם קושיות בדרך.
נכון, נכון, והם בעצם חושבים עליהם, ובאמת על זה נכתבה מגילה, בעצם לפשוט את הקושיות, ואגב, כל הדרך שהם הולכים באותו מדבר, באותה מסע, ואולי גם מה שהם מגיעים לבבל, מה שמלווה אותם זה בעצם הזיכרונות של החורבן.
שבת מסוס ליבנו, נהפך לאבל מחולנו, נפלה אתרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו. כן, זה בית המקדש
נכון, שחרב. מה שקשה לנו במיוחד זה המחשבה הזאת על בית המקדש השמם ששועלים הלכים בו, וזה נורא עבורם.
כן, התיאור ממשיך. אתה, אדוני, לעולם תשב, כסעך לדור ודור. למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים. שיבנו, אדוני, אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
כן, הגענו לפסוקים שמלמדים אותנו שבעצם כל הפרקים הקודמים שנכתבו לא היו לשווא. המסר נקלט, כן? הפסוקים האלה ממש מתכתבים עם המסר של פרק ג' של אני הגבר העוני, שבעצם מנסה להגיד, יש תקווה, כן? אז בסוף יש תקווה, אומרים לעצמם הגולים, נכון?
כן, זה מרתק, כי בדיוק, כי אם זה מתוך דברי הגולים, אז זה מדהים. זה בעצם אומר שהם הפנימו את העניין הזה, שהשם לעולם ישב, כלומר,
כן,
הוא לא
גם חרב. גם אם חרבה ירושלים וחרב המקדש, אתה השם לעולם תשב, זה בדיוק הרעיון של הפרק ב'.
בדיוק, זה הפרק ב'. וזה שהשם לא יעזוב אותנו, ואנחנו רוצים לשוב אליו, השיבנו השם אליך, שזה המסר של פרק ג', כן? תזכרו שיש תמיד תקווה, אתם נחפשה דרכנו ונחקור, כן, חסדי השם כאילו תמנו. זה גם, כאילו, נמצא בתוך הפה שלהם. אז זה מדהים, זה באמת אמירה מרתקת.
כן, זה ממש לא סתם פסוקים שרוצים כאילו לסיים בטוב, נכון? את מגילתך. זה אמירה, כמו שאמרנו, חזקה מאוד מאוד. לא לשווא נכתב הספר, הוא פעל את פעולתו. מזכות כתיבת הדברים האלה יש תקווה ותוחלת לעם ישראל בעצם. זה שיש סיכוי שהם ישובו מקץ לבבל 70 שנה, זה בגלל שהם הקשיבו למסרים שהם ממש מבצבצים להם מהדברים של הגולים.
כן, בעצם עכשיו אני חושב שאנחנו מסכמים בעצם את המגילה. בעצם מה שאנחנו אומרים זה שירמיהו לצורך העניין, שהוא כל כך סבל בחייו, ורק בסוף ימיו כביכול הייתה לו עדנה, כן? שפתאום נבוכדנצר נותן פקודה לנבוזרדן, לאפשר לו לחזור אם הוא רוצה ללכת או עם הגולים, או לחזור לירושלים, והוא באמת חוזר לירושלים, ומקבל שם איזה יחס יותר מועדף, והוא מצטרף שם לגדליה, ואז כך מצטרף לאלה שיורדים למצרים. בעצם, כל הדבר הזה, כל החיים האלה של ירמיהו, אני חושב שהם בעצם מתנקזים למשהו מאוד מאוד מהותי פה בתוך המגילה, כן? ירמיהו מאוד מאוד ניסה להציל את ממלכת יהודה, והוא לכאורה נכשל, הוא לא הצליח. אז מה? זה כאילו טרגדיה על טרגדיה, גם סבל כל חיה וגם לא הצליח? אני חושב שלא. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים ככה על המגילה, אנחנו רואים כאן משהו מדהים. הוא אמנם לא הצליח להציל את הממלכה עצמה ואת המקדש, אבל מה הוא כן הצליח? ירמיהו הצליח לזרוע את גרעין התקווה בלב הגולים. זה מה שנשאר, גולים. אז כן, אז בליבם. ולמשל אצל גלות ישראל, עשרת השבטים, שם לא היה מי שיזרע להם את הזרע הזה, והם לא חזרו.
לא היה להם את ירמיהו שלהם, ולכן הם לא חזרו.
נכון, ודווקא לגולי יהודה יש את הירמיהו שלהם, את האיכה שלהם שהם קוראים, ופרק ה' אומר, הגולים מפנימים את זה, ובאמת הם זוכים להיגאל בזכות זה. אז אולי זאת העדנה האמיתית של ירמיהו. לא זה שבסופו, כן, כשכולם סובלים, אז הוא לפחות מקבל יחס מועדף. לא, זה עלוב, כן? העדנה האמיתית של ירמיהו זה שהגולים מסוגלים לומר בפה שלהם את שלושת הפסוקים האחרונים. אתה השם לעולם תשב כי שכה לדור ודור, למה לא צריך תשכחנו תעזבנו לאורך ימים, השיבנו השם אליך ונשוב וחדש בנו כקדם, כי אם העוס מעשתנו קצפת עלינו עד מאוד. אתה הרי לא קצפת עלינו עד מאוד, שיבנו השם אליך ונשוב וחדש בנו כקדם.
כן, זאת אומרת, לו היה לעשרת השבטים את הנביא שלהם, את מגילת האיכה שלהם, אולי הם היו חוזרים, ובאמת אתה אומר, יש תקווה, ייתן למכה הולכי, אולי יש תקווה, יש תקווה, וירמיהו מצליח לזרוע את הזרעים, ולהצמיח את, את המחשבות האלה בליבם של הגולים, ובאמת, באמת, באמת חוזרים, זאת אומרת, הם נשארים נאמנים לרעיון הזה של תשובה לירושלים, וחוזרים אליה, לאחר מכן, לא בחייו של ירמיהו, אבל כמה, שתי דורות, שלושה אחריו, הם חוזרים שווי ציון, כך שהדברים האלה באמת נמצאים.
כן, והם יורשה לי להקריא כמה פסוקים מוכרים מספר ירמיהו, שאני חושב שמאוד מאוד מאפיינים את זה. כה אמר אדוני, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להילחם על בניה כי איננו. כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום אדוני, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. אני חושב שהפסוקים האלה כל כך, יש תקווה, יש שכר לפעולתך, זה נראה כאילו בנייך הלכו ואינם, לא, יש שכר לפעולתך, יש שכר לפעולתך ירמיהו, הנה, בתוך המגילה הזאת.
כן, ואם יותר להעיר בהקשר למה שקראנו מקודם, הרי הפסוקים האלה על מי נאמרו? על מי נאמרו? לא על גולי בבל. אחר כך כתוב, שמוע שמעתי אפרים מתנודד, כן? הבן יקיר לי אפרים ילד שם, זאת אומרת, הוא מדבר על גלות ישראל, אפרים, גלות ישראל שהלכה ואומר, היא תשוב, אז היא לא שווה. אבל הפסוקים על זה, ירמיהו למד מזה, ובעצם יישם את זה על גולי בבל, וכך הוא הצליח להגיע למצב שבאמת הם כן חזרו, באמת, ויש שכר לפעולתו.
כן, אז אולי עכשיו כשנקרא את המגילה בתשעה באב, פתחת את הפרק, אמרת, זה עצוב, זה לא עצוב, מה, זה עצוב כמובן. אבל המסר כאן פתאום הוא כל כך עוצמתי. זה לא רק לגרום לנו לבכות ולמרר בבכי, כן? תקראו למקוננות ותבואנה, וכן, תישא עלינו נאי. אלא המסר כאן הוא, יש תקווה לאחריתך. אתם צריכים לשים לב לזה. כמה קשה היה, כמה נורא היה, לי באופן אישי, לכם, אבל יש תקווה. כמו שלי הייתה תקווה, גם לכם תהיה תקווה, והגולים אכן אומרים את זה בפיהם.
כן, זאת אומרת, אנחנו רוצים להבין, זה הגלות הראשונה שחוזרת, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, לא היה עם ישראל יותר בעולם, ובמובן הזה, זה אחד הספרים החשובים בתנך, ספר איכה. הוא לא סתם ספר, כמו שאמרנו, נאי וקינה וציור החורבן על זוועותיו, לא, 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 ממש לא. הוא גם זה וגם זה וגם זה, אבל הוא גם מאוד 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 ספר שהוא גם תיאולוגי וגם פסיכולוגי, ובעצם אומר, יש לעם ישראל תקווה, ובעצם זה שאנחנו היום נמצאים כאן, מקליטים את הפרק הזה, מדברים בעברית, השורשים של הדבר הזה נמצאים בדיוק במגילת איכה, וברעיון הזה שמכל הצרות שעוד יבואו לעם ישראל כל כך הרבה צרות, ועוד חורבנות ועוד דברים, יש כאן את הפורמולה איך אתה בעצם משתקם מדבר כזה.
אני חושב שבעצם ירמיהו כן כאילו תמן כאן איזושהי קפסולה של עם המסר הזה לדורות, קצת מזכיר את בעצם את שירת האזינו, שגם כן סוג של קפסולה לדורות, תבינו מה יכול לקרות, תבינו איך להתנהג.
טוב, אז וואו, היה פרק מעניין, מרתק, מחנך, מלמד. תודה, תודה רבה לך נתן על הדברים ועל הליווי.
תודה רבה עקיבא, ושנזכה לראות כן, בגאולה השלמה שיוצאת מתוך הלימוד הזה.
כן, שנזכה להמשיך את המסלול של ירמיהו. ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה לנתנאל רוזנשטיין על ההפצה, לאי חדד על הקריינות, למרים בלומנטל וצוות 929 על כל העזרה, לבתי אשתי היקרה על הכל ועל עוד קצת, ולכם שהאזנתם. אתם תמיד מוזמנים לבקר ולהגיב באתר הפודקאסט בכתובת parashapod.com, או פשוט לחפש מה שלא סיפרה לי הגננת בגוגל. ההסקט זמין לשמיעה באפליקציות הפודקאסטים השונות. כתובת המייל למשלוח תגובות, הצעות והערות היא עקיבא@strudel.gmail.com. אנחנו היינו עקיבא ויטקין ונתן אהרונס. נתראה בפרק הבא.